ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז נתחיל שוב. הנה כבר ביארנו בחלק ראשון פרק רביעי ענייני האהבה והעירה, שהם המקרבים. אמרנו המקרבים זה כנגד העירה, שהחומר שהוא רחוק הוא מתקרב, שהם המקרבים, והמדביקים זה כנגד האהבה. האהבה היא הגורמת את הדבקות. למה? כי הנשמה יש בה את הכלי, הנשמה היא בריאה כזו שהיא יש לה, באמצעותה יש לנו את האפשרות להידבק במה שלמעלה מאיתנו. בדבקות בכל חי זה דבר שהוא בכלל לא היה בכלל אפשרות של נברא גבולי, אבל בריאת הנשמה מאפשרת את אותה דבקות באופן בלתי ידוע. איך? נשמתנו מקבלת תהרה הגורמת לה להידבק בערך השלמות המוחלט, והמדביקים האדם בבורו יתברך. וזה נאמר באהבה ואירה האמיתית, אמרנו להפוקי אירת העונש ואהבת השכר, שהם אהבת שמו יתברך ולא אהבת השכר, ואירת רוממותו ולא אירת העונש. נדמה לי שהזכרנו שהרמח"ל בכמה מקומות מזכיר באהבת השם דרגה יותר גבוהה. בעירת הרוממות יש לנו דרגה של עירת חטא שהיא למעלה מעירת הרוממות, ובאהבת השם יש לנו דרגה יותר גבוהה שנקראת אהבת השכינה, הוא קורא לזה. דיינו לא שהאדם דבק בשמו, בעצם הזכרת שמו ותהילותיו גורמת לו לשעשוע, אלא שזה משלים אותו, אלא מצד הוא אוהב את המגמה שלו, הוא מאוד מאוד דורש את כבודו. אז אני באמת, יש פה נקודה מאוד לעיון עמוק. הרי לכאורה הנושא של כוונת החסיד שהוא חפץ בתיקון רצונו בעולם, זה שייך למערכת של הכוונת הלב, של טהרת הלב, של שלמות הלב. למה הרמח"ל קורא לזה אהבת השכינה? זאת אומרת, יש חסידים אוהבי השם ויש את אוהבי השכינה. מה זה נקרא אוהבי השכינה? השכינה זה הוא, אלא הכוונה היא שהם מאוד חפצים שרצונו יתקיים בעולם, שכבודו יתגדל. אז למה זה קשור למערכת אהבת השם? זה קשור למערכת שלמות הלב. באמת שגם החסידים הגדולים אוהבים את השם מצד שאוהבים את שמו. מה מניע אותם בעבודה? כי הם מאוד רוצים שכבודו יתגדל. אבל זה רק בשאלה של הכיוון, לא השאלה של האהבה. זה חידוש גדול שהרמח"ל באיגרות קורא לזה אהבת השכינה.
מה הכוונה?
יש לנו כאן שתי סוגיות, שלוש סוגיות. יש שלוש מצוות מרכזיות לבביות: עירה, אהבה ושלימות הלב. העירה עוסקת בהכנעת החומר לערך המוחלט, אהבה עוסקת בדבקות האדם בשורשו, שזה מצב תקין ובריא, שהחלק היותר עליון שבאנו, הנשמה, עומדת במצב בריא שהיא דבקה בשורשה, והחומר לא מפריע לה, מעכב אותה מלהרגיש את השלמויות שהיא באמת אמורה לחוות. והשלמות הלב זה החלק השלישי שעוסק בתחום, מה מניע אותך בשעה שאתה פונה לעבודת השם. האם מניע אותך רק האמת, או שמעורב בזה סיגים? בסוגיה השלישית, אנחנו צריכים להגיע למצב שלעובדו בכל לבבכם, שכל כך הדברים יהיו מוערכים בעינינו ואהובים עלינו, שבסוף מה שיגרום לנו נהיה רק הלב ישלם לתכלית האמת בלבד. אז עכשיו, במסילת ישרים בסוף פרק י"ט, הרמח"ל בא ואומר באיזה סוגיה הוא מכניס את אהבת, את השלמות של החסידים הגדולים במערכת כוונת החסיד. החסיד בשעה שהוא עובד, הוא לא רק מכוון כדי לחזות בנועם השם, אלא הוא מכוון כי רוצה שכבוד השם יגדל וירבה. זה בסוגיה של מה מניע אותו. אבל למעשה באהבת השם אפשר להגיד שתי אהבות. אהבת השם, מה זה נקרא אהבת השם? מי שאוהב את שמו, מי שדבק בו. פה ובכמה מקומות הרמח"ל מגדיר את זה שזה גם שני סוגי אהבות, יש אהבת השם ויש אהבת השכינה. אז החידוש שזה כאילו משנה את אופי האהבה. אז אני רוצה אולי לתרץ ולומר, השאלה מובנת שזה שתי סוגיות שונות. אם לא, אז צריכים לחזור עוד פעם, משה. כן, לכאורה אהבה, מה הגדרת אהבה? מצב שלמות. ואילו טהרת הלב, מה מניע אותך? האם סיגים מעורבים לך בלב? האם סיבות נוספות גורמות לך לעבוד את השם? או שרק, איך אומר הרמב״ם, עושה את האמת בגלל שהיא אמת? עכשיו, יש לנו באהבה ויראה, יש לנו שתי דרגות. יש לנו יראת העונש, אהבת השכר, יראת הרוממות ואהבת שמו. עכשיו, בכוונת הלב יש לנו, הרמח"ל אומר, גם שתי דרגות. דרגה אחת, שאדם רוצה לחזות בנועם השם, שזו כוונה מקסימה. כל מה שמניע אותו בעולם זה להגיע לחזות בנועם השם. הוא יודע שזו האמת. ויש כוונה עוד יותר גבוהה מצויה בחסידים, שהוא רוצה שכבוד השם יגדל וירבה. אז יש לנו כאן שני שלבים בכל ערך וערך. והרמח"ל ואומר לנו בעוד מקומות, תדע לך, גם באהבת השם יש לי עוד ערך שלישי. יש אהבת השם ויש אהבת השכינה. מה זו אהבת השכינה? השם והשכינה זה אותו דבר, הוא השוכן בתוכנו. אז מה זה, אוהב, מה אכפת לי אם אתה מחליף את המילים וקורא לו פעם אחת שוכן ופעם אתה קורא לו, שמו יתברך? הכל זה אותו עניין. אלא למה הוא מתכוון? לכאורה הוא מתכוון שהוא אוהב את השם, אוהב את מגמתו. הוא לא אוהב את השם כזה משלים אותו ומדביק אותו, אלא אכפת לו מכבודו. כמו שבכוונת החסיד אמרנו שיש אדם שמתכוון לחזות בנועם השם, ויש אדם שמתכוון שכל מה שאכפת לו זה להגדיל את כבוד השם, אז גם באהבת השם הרמח"ל מדרג את זה לשתי סוגי אהבות. אז שאלתי, לכאורה זה קשור לסוגיה של שלמות הלב, זה לא קשור לסוגיה של אהבה. אהבה היא תמיד לחזות בנועם השם, היא תמיד דבקות, איך נקרא לזה בלשון, כי מדי דברי בו זכור, על כן אמו מאי לא אורכם הרחם השם. כשאדם זוכר דבר אהוב עליו, אז הלב שלו עומד. זה מצב שלמות תקין. בכוונה יש מקום שאני רוצה רק את שלמותי, ואני רוצה גם את כבודו. אכפת לי מכבודו. אז איך אנחנו מסדרים שזה ערך גם באהבה וגם בשלמות הלב? אז אני מציע הצעה כזאת, שהרי משמעות שם בתוך המסילת ישרים, שמה גורם לאדם שפתאום הכוונה שלו יותר מתגדלת? כי זה דרגה באהבה באמת. למה אחד אכפת לו, אחד יש לו חבר שהוא רוצה שהוא ירגיש איתו יחסי קרבה, יש מי שאוהב אותו, כל כך אוהב אותו שהוא כבר שוכח את עצמו וחושב רק איך לשני יהיה טוב. אז הוא דרגה באהבה, זה מצב של אהבה יותר גדולה.
אהבת השם זה פחות אז מאהבת השכינה?
כן, זה מפורש. כן,
זה מה שחזל מתכוונים שאומרים, מי שעושה ככה וככה זוכה לקבל פני שכינה או לראות פני שכינה, כאילו שנראות את הכבוד כאילו.
זה אני לא יודע, אתה אומר חידוש גדול. אני חושב שבעולם הזה אנחנו לא מצפים לראות פני שכינה, אלא אם כן ניתן לזה כמה ביטויים מסוימים שאפשר להגיד בדרך מקרה. אבל זוכה ורואה פני שכינה, לכאורה בדברי חזל תמיד זה לעתיד לבוא.
אבל אהבת השכינה זה לא, זה לא יוצא דרגה יותר פחותה מאהבת השם, כי זה דבר שהיא תלויה גם בדבר שהוא ניחא לי.
לכן אני אומר, הרמח"ל כשהוא אומר שכינה הוא מתכוון למגמת השכנתו בעולמו, זה נקרא שכינה.
בעולמו גם אני נמצא, אבל אם זו אהבה שהיא נטו עניין של אהבה והיא לא תלויה ב...
מה יקרה, מה נפקמינה, מה יקרה אם אני מאוד שלם אבל רוב הבנים של הקדוש ברוך הוא רחוקים? אז מי שהוא חסיד ואוהב את שכינתו, אז הוא בצער גדול. ומי שטוב לו, טוב לו. אלוקות כאן ועכשיו, אומרים כאילו אנשים, נכון? אתה תרגיש עכשיו קרוב, אתה תרגיש דבק. מה לי עכשיו לדבר על מגמות גבוהות, על תכליות? אני לא עוסק בתכליות גבוהות.
הרב, הרמב״ם ב...
זה לכאורה, זה לכאורה הבדל, מה אתה אומר?
הרמב״ם.
כן.
כשהוא מדבר על זה, זה על הבת השם, במשנה תורה, הוא גם מדבר על להעיב את שמו, אז זה כאילו, זה שני חלקים אותו...
נכון.
אותו דבר.
מסתבר שאין זה בלוזי. השאלה רק, מה בעיקר מניע? אף אחד לא, מי שאוהב, לא אפשר להגיד שלא יהיה אכפת לו מזה. אבל השאלה עד כמה, במידה. לכאורה כאן הוא מדרג את זה באגרות, הוא אומר את זה בצורה הכי חריפה. בעוד מקומות, יש עוד מקום אולי בדיר במרום, שהוא גם מתבטא ואומר שיש שתי סוגי אהבות. אבל ממש חידוש להגדיר את זה כסוג אהבה אחר. זה לא ממש כאילו ממש, זו דרגה שמשנה את פני הדברים לגמרי.
יש מציאות של להגיע רק לבת השכינה בלי אהבת השם? זאת אומרת, האדם הוא
יכולה מאוד... לא, ההפך אם ניתן, אהבת השכינה לא יכולה בלי אהבת השם. קרימה, מה ההבדל? מה באמת ההבדל? בואו נדון ככה, נפשית הדברים, נתרגם אותם לצורה מעשית. מה ההבדל בין אדם, מה גורם לאדם, מה יותר קל להגיע? מאוד יחסית קל להגיע לאהבת השם מאשר להגיע לאהבת השכינה. ומה הדבר שמבדיל בין זה לזה? אני חושב שההבדל הוא מאוד פשוט. כל אדם בליבו, המסילת ישרים בהקדמה אומר שהנה כבר נמצא בכל אדם הישר התחלותיו ויסודותיו של יראה ואהבה. כלומר, כל אדם ישר לב, בתוך הלב שלו יש לו מנגנון של אהבת השם טבעי. כמו שהמסילת ישרים גם אומר שצריך את אהבת השם צריכים למצוא בנו, לא צריכים לקנות אותה אלא פשוט למצוא אותה בנו. עכשיו יש לנו הרבה מעכבים, הרבה מפריעים, אבל וכך, בכך ובכך תנאים אפשר מאוד בקלות לחשוף את אותה אהבה. אבל אהבת השכינה אפשר להתעלם ממנה 120 שנה. למה? כי אם לא נלמד את מגמתו בעולם, אנחנו לא נדע בכלל את כבודו, את כבוד השם שנתלה ברצונו בעולם, זה דבר שצריך למידה.
זה אהבת עצמי. אם אני לא אוהב את האחר בגלל ש, כאילו, כשאני אוהב את האחר, ברור שגם כל מה ש, מי שיפגע בו, מי שהרע לו לאחר הזה, אני גם אשנא אותו וארצה שאהב את האחר הזה גם.
תראה, במעגלים אנושיים, במעגלים אנושיים אין ספק שכל מי שקרוב אליך הופך להיות חלק ממך. כשאתה דואג להגן עליו, אתה דואג בעצם על עצמך. אבל כשמדברים בערכים של אהבת השם, צריכים להבין, אין שום היגיון רציונלי בעולם שיהודי יגיע לאהבת השם. זה פשוט דבקות נשמתית. אז בשלב הראשון, זה נקרא לזה מצב תקין.
אני לא יכול להתבונן בטובות של הקדוש ברוך הוא אליי.
זה כדי, בסדר, זה אמצעים כדי לעורר את אותו כוח טבעי. אבל זה לא פועל, אני אומר לך שאם לא היה לך את הכוח הטבעי, לא היית רוכש את זה. לעולם לא היית יכול להגיע לעוצמה של אהבת השם מול אדם שעשה לך כך וכך טובות. היית מכיר לו טובה, היית לא כופר בטובתו, אם היינו אנשים אגונים, אבל לא היית יכול להגיע לעוצמה של לקפוץ לאש עבורו. אין דבר כזה. אין, זה דברים שהם מעל בכלל סדר אנושי. זה טבע טבעי שהודבא בנו, והאדם אוהב השם ובעצם מגיע לבריאות הנפש שלו הטבעית. זה מצב תקין, ככה.
יכול לאהוב את אמא שלו, את אבא?
יותר, הרבה יותר. הרבה הרבה יותר. עובדה, אברהם אבינו מוסר את הבן שלו היחיד, בנך יחידך אשר אהבת. אין דבר יותר עוצמתי מזה, כזה מצב שהוא למעלה מהסדר האנושי, מגיע מהערת הבלתי גבול. אז אין שום דבר גבולי שיכול, ולכן התורה תובעת בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. למה? שימו לב, פעם דיברנו על זה, ואהבת את השם אלוקיך, זה פסוק שמגיע אחרי ההבנה של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ששם הרמחה לימד אותנו בקריאת שמע, נכון? הגענו לזה כבר, עוד לא, בפרק הבא נגיע לזה, ששם נכלל הנושא של הבירור שכל הימצאות העולם מתאפשרת מסיבת רצונו. אז לא ייתכן בעולם שיהיה משהו מעכב את סיבת סיבת רצונו שמאפשרת אימצאנו. זה פשוט תהיה בדיחה אם משהו גבולי שנברא בעבור המגמה יעכב את מגמתו. זה המסקנה ישירה מתוך הבנת ייחוד השם לאהבה בכל הלב וכל הנפש. עכשיו, זה שאדם אוהב אהבת השם זה מצב, זו מעלה גדולה, אבל זה מצב תקין בשעה שאדם מסלק את המעקבים. הרמח"ל קורא לזה דווקא נפשי אחריך בי תמך ימיניך, בשעה שהוא מסיר את כל המחיצות המעכבות בינו ובין קונו. אין הכל ענייני החומריות והתלוי בהם. עד שימשך אחריו יתברך, כברזל אחרי בן השואבת. תסיר את המחיצות, אתה נמשך כמו מגנט. למה? כי זה מגנט. כי אנחנו נברנו עם כוח נשמתי שהוא נמשך אל הסיבה הפועלת בנשמה. האלוקות פועלת בנשמתנו באופן דינמי, שאילו נסיר את המעכבים אנחנו אמורים להרגיש באופן תמידי את אותה פעולה בקרבנו. כל חי בקרבנו. עוד פעם, לא בא, אני תמיד אומר, לא במובן המוטעה חס ושלום שאנחנו, הנשמה שלנו היא אלוקות, אלא האלוקות הבלתי מושגת פועלת בנשמתנו הגבולית. מובן שאנחנו אומרים, אני רק כל פעם רוצה להוציא מליבן של טועים, שחס ושלום לא נתבלבל מישהו מאיתנו בהגשמה.
מה המעכבים האלה שמעכבים?
מה?
מה המעכבים שמפריעים להגיע לאהבת השם?
המעכבים? זאת אומרת, כל ענייני החומר והתלוי בהם. ברגע שאנחנו שוקים בענייני החומר, החומר הוא חשוך.
זה חייב לבוא אחרי עירה בעצם.
נכון, זה מפורש בזוהר. שהעירה היא השער הראשון להיכנס בגוי מימנות האם. תמיד זה השער להשם. זו עירה. הכנעת החומר תמיד היא תנאי לאהבה. אז כמו שאמרנו, באמת, להשיג את האהבה הטבעית זה טבעי, בסילוק המעכבים. אבל להגיע לאהבת השכינה, זה כבר דבר שחייב להגיע על ידי למידה. אדם לא יודע, אתם יודעים כמה אנשים לא יודעים שכבוד השם תלוי בתף קוף המה שפה לידינו? לא יודעים את זה בכלל. אם היו יודעים את זה, הם פתאום היו מקבלים לב חדש, חוסר מידע. צריכים לקשור קשרים, לחבר חיבורים. חסר מידע בידיעת מגמת השם בעולם. אז זה דבר שפשוט מחייב ללמוד את כל התנ"ך, לחבר את כל התוכנית האלוקית, ואחר כך להעמיק באותה תוכנית ולהבין את סיבות ההקשרים שבין כל פרט ופרט בתוכנית. וזה לאט לאט בונה לנו לב גדול, שכבוד השם זה לא מילה מופשטת, כבוד השם זו תוכנית ממש אמיתית כאן בסדרי העולם לנצח. אז אדם כל פעם רואה, הוא שומע משהו מתקדם, הלב שלו מתרחב, הוא שומע משהו מתרחק, הלב שלו מתכווץ. המערכת של האהבה והקידוש השם אצלו עובדת בהתאם לנתוני השטח. זה נקרא אהבת השכינה. ואני חושב שלא רחוק לנו לקנות את זה על ידי למידת התוכנית. זה בעצם הסוד. זה ממש לא בשמיים מלכאורה. יוצא שכל פעם שאנחנו נצליח להסיר את המחיצות המעכבות של החומר, אז באותו זמן כבר תתעורר בנו האהבה בכל עוצמתה. לא רק אהבת השם, אלא אהבת השכינה תתעורר בנו. מה אתה אומר?
מה זה אומר אהבה? זה הבנה ו...
ידיעה רחבה שקושרת לך את, את אותה שלמות שאתה נחשף אליה, לא כדבר מופשט, כאלה דבר פועל דינמי בעולם שאתה חי בו. העיר שלו, הבית שלו, הארץ שלו, העם שלו, התורה שלו, המצוות שלו, אתה רואה פה, הכל מיוחס אל אותה אהבה. את זה מקבלים על ידי ריבוי גדול של למידה שסוגרת פינות. בלי ללמוד יהדות, אז זה נשאר משהו נורא נורא כזה טבעי. הרבה פעמים זה מוטעה גם על ידי רגשות, אבל גם אני מדבר כבר על אדם שבאמת השיג אהבת השם, אז זה יכול להיות נורא נורא קטן. הוא חווה עכשיו בתפילה שלו רגע של דבקות, וזה הדברים נגמרים, וזה יפה מאוד, אבל זה אהבת השם, זה לא אהבת השכינה. כי הוא לא מכיר את השם, שהשם זה שוכן בתוך בני ישראל. זה לא שם מופשט, זה לא סתם איזה כוח נשמתי שסוחב אותו למעלה.
הדבקות זה גם תולד ברגש, לא?
אני לא יודע מה זה רגש. רגש זה דבר מטעה. אנחנו מדברים עכשיו על כוחות אמיתיים נשמתיים.
אז איך מגדירים את אהבת השכינה?
הכרת רצונו בעולם, ובשעה שאתה דבק בו, אתה דבק בו מצד כל סדרי הגילויים שלו.
בשעה שאני רואה את הרצון המתקיים כן. בעולם, אז
אתה לא יכול להגיע להגיד, להגיע לסיפוק אהבת השם בשעה שאין לך התייחסות, בשעה שאתה יודע שנגיד דוגמה, אדם אוהב את אבא שלו מאוד מאוד, למה? הוא אבא שלי. אבל מתברר, אני שואל אותך שאלה, לאבא שלך יש בית? הוא אומר, אין לו בית, הוא מרחף באוויר. אין לו נכסים? לא, אין לו כלום. אין לו זה. אבא, בסדר, זה מושג מופשט. לאבא שלך, כן, הוא גר ברחוב, אין לו בית. אז אתה אכפת לך? אתה אכפתי על הדבר הזה? אפשר להפריד בין זה לזה? לא. חיבור מידע. זה נקרא אהבת השכינה. האם ייתכן שאתה מתעלם מכל הסדרים האלוקיים בעולם שהם מעוכבים? משהו פה לא בסדר. איך יכול להיות לפעמים אני רואה ספרים שלמים שאומרים על אהבת השם בלי מילה אחת על ארץ ישראל וירושלים, בלי מילה אחת על, על, על כל התוכנית האלוקית ההיסטורית בעולם? משהו פה חסום, משהו פה זה תקוע. משתמשים ברגש יכול להיות מפותח של אהבת השם שהוא מאוד מאוד בריא וטוב, אבל הוא לא מפותח, הוא לא מתפתח, כי אין לזה ביטויים, אין לזה שום.
זה אהבת עצמי, זה לא אהבת השם.
לא אכפת לי שזה אהבת עצמי, כי זה אהבת עצמי של שלמות. אתה מבין? אין לי כאן בעיה, זה לא אגואיסטי. כי הקדוש ברוך הוא, כי ברגע שאדם חשף את נשמתו, אז זה כבר הוא הגיע למצב שלמות. לא אכפת לי, בסדר. כמו שתגיד לי שאני אוהב את הבן שלי, זה אגואיסטי. בסדר, אבל זו שלמות. בסדר. לא מפריע לנו, זה לא הבעיה פה. הבעיה פה שזה לא אהבת השם בשלמותה. כי אם לא הכרת את זה, אז באמת אתה לא הגעת לרוחב הלב הנדרש.
אתה מבין שבעצם מנסה לקדם את התוכנית האלוהית, הוא בעצם אוהב את השכינה?
אז יש לו גם כוונה בריאה, ואם זה בא עם עוצמת אהבה, אז הוא נקרא אוהב את השכינה.
זה שער את הסידור, לא?
בסדר. אנחנו מדברים פה עכשיו, דרך השם מדבר איתנו על העקרונות, אנחנו לא מבדילים עכשיו בדרגת צדיק וחסיד. הרי כל אחד מאיתנו יש בו, החסיד הוא יותר מתמיד בזה, אנחנו מדי פעם, אבל את המושגים אנחנו לומדים באותה מידה. כולנו חייבים ללמוד ענייני חסידות, כמה ניישם אותם? לפי ערך, פעם יותר, פעם פחות, אבל אי אפשר לחכות עם ענייני החסידות לחכות לגיל 80. אנחנו בעצם צריכים להיות כולנו חסידים בתודעה עכשיו. איך זה ייושם? יש ימים יותר טובים, יש ימים פחות טובים, תלוי.
רב, זה העניין של תיקון חצות? ברוכים לשכינה.
ברור. תיקון חצות, זה הרמח"ל כותב לנו בהמשך בתפילה נלמד, שזה תוקן מתכנגד דוד המלך על עניין, על עניין החסידות, עניין כנגד רק חסידי ישראל. וגם אני רוצה להגיד הערה, אני אומר עוד פעם, ברגע שזה לא יכול להיות חוק ולא יעבור, אני אומר עוד פעם, כל מה שאני אומר אני אומר רק על על אחריותי הקטנה, כי אני אומר שלהפוך את תיקון חצות לדבר שהוא חוק ולא יעבור, יש בזה חולשה מסוימת. אלא אם כן אדם נמצא שם, אבל להפוך את זה לחלק בלתי נפרד מסדרה התפילות היומיות, זה קצת נראה לי קצת אנטיטזה למושג של תיקון חצות.
זה איבד כאילו את הרעיון.
כן.
למה? כי זה נהיה כאילו תפילה.
כן. משהו שהוא יותר מגיע מ... אני לא אמרתי להחסיד להפסיק, אם כל יום הוא מסוגל לעורר את אותה אהבה, זה מצוין, אבל תתארו לכם שהיינו הופכים את זה לנחלת הכלל. וכל יהודי באשר הוא היה אומר תיקון חצות. זה לא היה. חבל, שישן במיטה. מה? הוא לא אומר, השולחן ערוך לא אומר. הוא מעתיק את הראש, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מיצר. אז הראש אומר, למה הראש אומר את זה? כמובן שהגמרא שם במסכת ברכות אומרת שיש זמנים מיוחדים של תפילה מקובלת. אז הראש אומר שראוי שמי שאומר יאמר את זה באמצע הלילה, שזה אחד מהזמנים של חלופת המשמרות. שולחן ערוך הוא לא ספר, הוא ספר שכולל בתוכו את כל הדברים. הוא אומר מילד החסידותה, הוא אומר מילד דינה, הכל. הוא אומר, הוא לא מסווה גם שולחן ערוך. החכם צריך ללמוד את המקורות ולהרגיש. מעתיק באותו סימן את רבי יוסי, מעולם לא ראו קירות ביתי את אמרי חלוקי. מה שרבי יוסי משתבח בעצמו, אז כל יהודי צריך לקיים. החכם שלומד את המקורות יודע שזו שאיפה, אבל יש שיקול דעת, ולפעמים כן ולפעמים לא, לפי ערך הדברים. מה?
מישהו לא חכם, מה הוא יעשה? הוא צריך לקחת את זה כשורת הדין?
בעיה, צריך להיות קיצור שולחן ערוך, לא מצליח שולחן ערוך, קיצור שולחן ערוך שמנגיש לו את זה ומסדר לו את הדברים באיזונים. אוי ובוא אם המארץ ילמד שולחן ערוך.
המשנה ברורה.
מה?
המשנה ברורה, מסדר
את כן, זה חלק מהדברים. ואולם תיקון חצי הלילה האחרונה דוד נזדרז בו, וכמו שזכרנו חצות לילה אקום להודות לך, והוא המשלים עם אבות תיקונם של ישראל, אבל לא נקבע העניין להטילו על כל ישראל, כי אם על חסידיהם, להיות במדרגה קצת, להיותו במדרגה קצת למטה מן האבות.
מה זה שונה אבל מתפילה או מקינות שצריך להגיד?
כזה א', אנשי כנסת הגדולה לא תקנו את זה כחיוב. אפילו השרבית שזה רשות, אבל קיבלו עליהם כחובה. אבל זה מערכת חסידות. חסידות היא, אם בה, סיפרתי לכם פעם, יש איגרת תשובה של החתן סופר לבעל הישמח משה, הסבא של הסאטמרים הראשון, בעל הישמח משה. אז הוא כותב לו באיגרת, הוא אומר לו תוכחה. הבעל הישמח משה כותב לו באיגרת שהוא, אני רואה מבין ריסי עיניך הניכר שאתה לא שבע רצון ממני, שאתה לא, אמר לו, אני אגיד לך את האמת. אמר לו, חסידות זה תמיד מקום שהאדם, הרחבה שהתורה הניחה לבני אדם להרחיב את ליבם לעבודת השם. אבל אם אתם הופכים מלידי חסידות להנהגת הציבור, אז אין בזה שום ערך. אומר, אין דבר כזה. חתן סופר כותב בתשובה, אומר לו, חסידות והנהגה ציבורית זה תרתי דסתרי. אז הפכתם גם את זה למלומדה, מה עשיתם? אז גם זה הפך להיות. אז תפילין מלומדה זה לא כל כך נורא, כי זה תפילין אלוקיות, אבל חסידות מלומדה אין בערך, היא כלום. חלקו עכשיו לאנשים, לכולם ברחובות, תפילין ששוות כל תפילין $2,000 תפילין. עשה אור של צבי, חלקו את זה ברחוב לאנשים. כלום לא עשיתם. הזאת שלהם לא יותר יאירו בעולם אור יותר גדול. כי הוא לא טרח למצווה, הוא לא השקיע בזה, זה לא אכפת. אין חסידות המונית, אין בזה. אז למה הוא עושה את זה? כי כולם עושים את זה. אז הוא לא יתחסק.
מחמרות של כולם.
כן, אין טעם להחמיר. אין טעם סתם להחמיר כי כולם מחמירים. אדם צריך להחמיר, כי הוא למד הסוגיה, והוא השתכנע שדעת היחיד הוא לחשוש לה. אבל סתם להגיד, אנחנו מחמירים, אז הדברים בטלים.
מה עם דברים שהם? מנהגים שכלל ישראל קיבל על
עצמו? אז יכול להיות שזה מנהגים קדומים, אולי זה כיסא של אליהו, מה זה חסידות? זה מנהג קדום, מה פירוש מנהג? אבל זה לא מנהגי חסידות, זה מנהגים שככה קיימו את המצווה על פי שורש הסוד שלה. טוב. מי שלא יעשה לא קרה כלום, אבל יש לזה צורה. הזכר ב...
לא, השאלה אם יש מישהו פוסק שהוא פוסק ב... פוסק יותר קבלי, כמו בן איש חי וכאלה.
טוב, אז זה כבר דיון נוסף. זה כבר...
אם יש שתעשה לך רע, אם אני הולך לפי פוסק שהוא כמו בן איש חי, שהוא הולך לפי...
זו שאלה עקרונית.
הוא הולך יותר לפי החמרות וצקות קבליות.
אני לא בטוח שתמיד דווקא לחומרה. יש כאן שאלה עקרונית אחרת, לאו דווקא לחומרה. יש פה שאלה האם סתרי תורה יש להם ביטוי בעולם המעשי או לא. זו שאלה, זו עוד נידון. צריכים לדון בסוגיה הזאת בפני עצמה. האם דברי נבואה מתערבים בעולם המעשי? שאלה מאוד עקרונית, עמוקה, שצריכים להתבונן בה. כמובן שגם מי שחושב שכן, אבל ודאי שבמקום הזה לא להפעיל שיקול דעת, אז ברור שזה הרס התורה. אם אנחנו נהפוך את זה לנחלת הכלל, אז ברור שכבר אנחנו נאבד עיקר וטפל, ואנחנו נשקול במידה אחת מי למי לדי חסידות היחד עם עיקר הדין, וזה ודאי שזה יהיה הרס גדול אצל כל האנשים.
הרב, מה נגיד למשל ש מחליטים שכולם צריכים להיות אברכים וכאלה דברים שכאילו לאנשים מיוחדים ומסוימים?
אבל זה לא עושים את זה בגלל מילדי חסידות. את זה מי שעושה את זה חושב כי אין לו ברירה. אז הוא אומר, אנחנו מצאים בכפתה די משיכה שאין לך ברירה, כאילו הידיים שלך כבולות. מי שחושב כך, אנחנו מנסקים איתו.
כן,
מה?
מה זה?
הוא אומר, נגיד הנהגת הציבור של ללמוד ולא ללמוד יותר שעות ביום, שזה לא נהוג בדורות קודמים. אני אומר, זה לא מצד מילדי חסידותא, זה מצד שהבינו אנשים מסוימים שאחרי שעם ישראל כמעט רובו נעלם וצריכים להקים את התורה מחדש, ונמצאים במדינה מורכבת של שתי תנועות פסוטרות ולא מאפשרים לחיות חיים יהודיים, אז ככה שורדים. זה חוקי הישרדות, זה לא ממקום של חסידות. אף אחד לא חושב שזה חסידות.
יש כאלה שהם
אלה שפוסקים על פי קבלה, יש הרבה כמה מהגדולים שכן פוסקים על פי קבלה, שכתבו שזה מצוקת הדור, ולכן אנחנו פוסקים, ולא מתוך הסיטות, זה מתוך זה שהדור צריך את זה.
ומה? ולמה תנסה לשכנע אותי למה זה יועיל הדור אם יפסקו על פי קבלה?
אני לא יודע, כותבים שם שהדור צמא למשהו יותר עמוק.
אז ללמידה, אז למה צריך לקיים את זה הלכה למעשה? אני חושב שהלמידה זה בצדק גדול, שהדור זקוק לדעת את השם. זה מה שחסר לנו. לא יעזור אם נעשה פסיקות על
החוקים. אבל
מבחינתם, הלמידה היא משליחה על חיי המעשה.
אז אתה יכול להגיד שילמדו את כוונות הארי, אתה מתכוון.
כן.
בסדר, אבל זה בין כובח הוא לא נחלה את הכלל.
עובדה שיש פוסקים שכן.
שכולם ילמדו כוונות הארי.
הרב קרא בן איש חיים. הוא מגניס לשם בהלכות את הכוונות.
בסדר.
אני לא יודע איזה כוונות,
אז הוא ודאי כתב את זה למי שלמד את זה. הוא לא התכוון שכל יהודי בבגדד ילמד כוונות הארי. זה למידה מאוד עמוקה וקשה. מה? בסדר, אז הוא כותב את זה.
להגיד לשם ייחוד לפני הדברים בלי להבין את זה, יש לזה משמעות.
זה מה שהנודע ביהודה המפורסם כתב, שאין לזה טעם, אבל אפשר להתווכח. נגיד יהודי יבין, בסדר, לא יזיק. הנודע מיהודה נורא פחד מזה, אבל מי שיגיד, נו, העיקר שהוא נותן את ליבו ומבין שהוא עושה משהו שאפילו שהוא לא מבין בו כלום, בסדר, לא נראה לי שפה תהיה הבעיה שלנו.
הרב מדבר יותר על מצוות שמחמירים.
הבעיה היא זה אסור לנו לאבד את האיזונים. אנחנו, התורה היא תמיד שמה את הדגש על עיקר הדין, וכל תוספת נשקלת, בהרמח"ל קורא לזה משקל החסידות. אין חסידות בלי שיקול דעת. זה נקרא מה שגמרא מסכת שבת אומרת, חסיד שוטה אל תדור בשכונתו. חסיד שוטה זה חס ושלום שהוא מקיים מלידי חסידות בלי איזונים, אז אין, הוא יחריב את היהדות יותר מהרשע. הרשע יהודים לא רוצה לבוקר להניח תפילין, אבל יודע מה זה תפילין, יודע. אבל מהרגע שאתה מזעזע את המערכות, זה עיבוד הכל. אפשר לשמוע לפעמים דברים ממש מבילים על שאנשים מתחילים מעט לאט לקיים מנהגים תמויים ומזניחים את עיקר הדין, וזה יצא את היצר כל זה.
תגיד תפילות והכנות ופססים תפילה בזמן.
פססים
רק עד שמה. פשיטה, בטח. דוגמה אחת, וכהנה כהנה רבות. בכלל בתבילה בכלל גן אפילו מילד החסידות אפילו.
איך מי שרומד, נגיד, ענייני סוף, הוא אמור לדעת שהזמן זה הדבר שהכי משפיע, הוא אמור לדעת שהדקדוק הוא הכי גדול.
זה הבעיה, אם אתה רואה את ענייני הסוד כשולחן ערוך, אז אתה לאט לאט מאבד. אם אתה יודע שזה מגיע מתוך ערך פנימי שמתגלה לפעמים באופן חיצוני, אז אתה חכם. אבל הבעיה שכשזה לא בא עם מערכת חוכמה, אז הופך לשולחן, יש שולחן ערוך כזה, יש שולחן ערוך כזה, וזה כבר ממש אסון כבד מאוד. זה ממש, אז הוא יכול, כמו שאתה אומר, לשבת ולטבול שעות טבילות, הוא חושב שהוא עושה תיקון גדול בעולם, בזמן מסכת דרך ארץ כתוב לא לטבול יותר מפעם אחת. זה
בגלל זה התפילה
מתחילת. כל מעלת האדם זה להפעיל מערכת שיקול דעת. האדם שיכול להשרות את החבר שלו מחוץ לתבילה ורוצה לטבול, אז זה מקרה קל, אבל יש מקרים הרבה יותר חמורים.
מקרה שכיח.
כן,
לא במקרה פה,
אבל פה לכם אנחנו לא מתייחסים אבל כל המקום של הקבלה כתורה שבעל פה.
בטח, תורה שבעל פה גמורה, כי תורה שבעל פה שכל הרעיון שלה
יפסקו גם על פיה.
קודם כל הגדרתה יציקה תוכן רעיוני לתוך מערכת התורה. הנבואה ניתנה לנו יחד עם תורת משה, ואין נביא רשאי לחדש, כלל גדול. נביא הכי גדול שהוא היה המשיג השגת התורה באופן הכי פנימי, הוא היה בא ואומר, מכוח ההשגה שלי היום תוסיפו פעולה אחת, אין שומעים לו. הוא לא, יש לנו, קיבלת הלכה למשה מסיני? לא, לא נפקא מינה, תחזיק את זה אצלך בלב, את ההבנות האלה, אין לזה ביטוי. זו ההבנה הפשוטה. אז אם יש חכמים אחרים שמבינים שלפעמים מותר לתת לזה איזשהו ביטוי, אז נדון בזה. אבל אתה צריך להגיד, אבל להבין שזה החידוש. החידוש הוא לא ההפך.
אבל
אומרים
תורה שבעל פה, זה לא
תורה שבעל פה, שהיא עם חוקיות אחרת.
חוקיות אחרת.
כן. הרי ברור שרבי אלעזר הגדול הבין שהוא צודק בתנורו של אחנאי על פי סוד, ואמרו לו זה לא רלוונטי כי הרוב חושבים אחרת וכן הלאה. התורה תמיד,
אבל עדיין יש פוסקים ש בעוד עשו אומר שכן.
אז אני אומר, אני לא יכול, מי אני?
יש כאלה שלא
עושה שבבת. טוב, אז דנים בזה הראשונים. נו, כן, אבל עוד פעם, ושם מדובר גם כן כלפי פסיקה הלכתית. האם לבת קול יש משקל בפסיקה הלכתית? נגיד, כמו שהמשנה ברורה אומר שבשעה שאין לנו הכריע מתוך השעס, אז מותר לנו לקבל את דברי הזוהר כרעיון מכריע, בין ספקות. נגיד, לפעמים ש...
נראה כאילו, באמת, לא הגיוני להגיד את זה.
טוב, תגיד את ההסתייגות שלך, מה אתה טוען?
הזוהר, לך תדע באיזה עולם הוא מדבר, מה עכשיו?
אז הוא אומר, תשמע, אבל אתה עושה את זה כמו במקום שאין לך הכריע. אתה אומר, זה לא, זה גם לא מכריע. טענה. טוב, טענה יפה. אני חושב שהוא לא יגיד את זה בכל מקום. יגיד את זה אולי במקומות כאלה, נגיד לדוגמה, באיזה דוגמה אפשר להגיד שניכר מדברי הזוהר שהוא מדבר שם דרך אגב על הלכה, על הלכה. מזכיר את ההלכה. נגיד, יש דבר במקום תמוע, אמנו שהזוהר אומר ש... שעובר לפני המתפלל זה כמלוא עיניו. בגמרא שלנו כתוב 400. אז ודאי שאנחנו לא צריכים לחוש לזה. אבל אילו הגמרא לא הייתה אומרת לנו כמה, אז היינו במקרה שהוא אומר הלכה, לא מרעיון, הוא אומר הלכה בדרך אגב. אולי רק במקומות כאלה.
אבל הרבה דברים טובים בזוהר הזה לא.
אני לא יודע. הזוהר אומר לשמור בשר וחלב שעה אחת. אז אתה... תפילין בכתר, כולם מורידים תפילין בכתר. נו, אשכנזים לא אומרים כתר. אני אסביר לך את הרעיון לעניות דעתי. לא שבגלל שאמרת כתר יש לך בעיה עם התפילין, הכתר רק מלמד אותך שבמוסף תמיד הערת היום מתעוררת. אז גם אשכנזי שלא אומר כתר, הוא אומר מתפלל תפילת מוספים, ולכן הוא מסיר את התפילין. זה טעות לחשוב שהבעיה היא שאמרת את המילה כתר.
אבל אתה
מוסודי, אבל זה קדום, זה לא, אנחנו לא המצאנו את זה, זה היה קדום. מבטיח לך שהרמב"ם מוריד את התפילין בערב ראש חודש. הוא לא ידע למה, אבל הוא אמר ככה נהגו ישראל מאז ומעולם. למה הוא לא הביא את זה בהלכות תפילה, אני לא יודע. אבל זה דברים קדומים, זה לא דברים, אף אחד לא חידש הלכה כזאת. מה? אני משער שלא, אבל אפשר
לה...
לא חידשו מנה כזה באופן...
זה הסבר למנה.
תפילים בחול המועד.
אז אני בטוח שחול המועד היה ממקובל בידם שבחול המועד יש הערת יום טוב, ומי שנהג להסיר התפילים זה רק מסיבה זו, וזה היה קדום. לא פתחו את הזוהר ופתאום הפסיקו להניח תפילין. יש הרבה פסקים שאומרו שבחול המועד אין הערת יום טוב. זה כבר ויכוח הלכתי. אז יכול להיות שהרמב"ם, בסדר, אז יכול להיות שיש גם דיון, אבל יש מקום להגיד שגם בראש חודש אין הערת יום טוב ביחס לתפילין. אז יכול להיות שהרמב"ם יכריע כך, אבל מנהגים כאלה לא התחילו מצד הזוהר. יכול להיות שהמנהג ישראל באשכנז הקדומה היה מנהג קדום מאז הבית, יכול להיות שבספרד לא היה, המנהג הזה לא נמשך, לא נמסר, השתכח, לא יודע.
וכאילו מה שהבית יוסף מביא את הזוהר זה רק להסביר את המנהג שהיה בימיו.
כן, ככה גם הארי. הארי, תדעו לכם, כל מה שהוא מעולם לא חידש דבר, כל דבר הוא מסביר דברים שקדמו. מה שנהגו מסביר את הרעיון הפנימי שלהם.
אז כל התפילה ששונה בין ספרדים לאשכנזים זה
שתי נוסחאות קדומות שאתה לא צריכים לדעת לעמוד על סודם. באמת בעיקרון אין הבדל ביניהם, ההבדלים הם מאוד פעוטים, ובדברים שכל אחד יכול להתפלל את זה ואת זה, זה ודאי לא מעכב, כי תורף התפילות הם עלי קובה ואין שום בעיה להתפלל, כל אחד יתפלל בסידור של השני, אין שום בעיה.
לא, השאלה, אבל הוספות שם זה לא מערים?
לא, ודאי שלא, הוא לא הוסיף שום דבר. סידור על פי הארי זה ודאי, ודאי, ודאי נוסח לא נכון. סידור ספרדי.
נוסח הסידורים שכתוב עליהם על פי הארי
זה תערובת. טוב, אז לא על פי הארי, אז תקראו, זה סידור חדש. מה? טוב, אני לא צריך להתפלל לו אשכנז הקדום או ספרד הקדום, כל נוסח ספרד
או בלדין,
כן, תיקלל קוראים לזה, מה?
זה רמב״ם, זה כל
הספרד
קוראים
ברמב״ם. בכל אופן, לא טוב, לא טוב, זה נוסח, נוסח חדש, נוסח מעורב, חבל.
כלל
ישראל. עזרא סופר אתה, מה קרה לך?
הרב גורן. הרב גורן אחר יותר. הרב גורן אחר יותר. הרב גורן אחר יותר. לא, הוא עשה משהו.
אנחנו מחכים שבאמת, באמת שהסנדרין שיהיה בקרוב ויחד את ה... אם יגלה לנו את הסוד, איך הדברים יתפרדו, ונחבר את הכל בעזרת השם לדבר אחד, או שנגלה סוד שבאמת ישנה שלמות שחלק יתפלו כך, ישנה, אפילו שההבדלים הם באמת לא לעיכוב, אז זה פשוט מצחיק. דווקא בזה, בסדר, זה רק בתור, אתה יכול להוסיף כמה שאתה רוצה, תוסיף, גם אתה.
מה שאני פשוט כותב, אני רואה שהמילים מדוקדקות מכנסת,
אבל הכוונה היא לתורף, לא הכוונה היא למה, אז בעיקר, הרי מה זה עיקר, או לכל אחרי החיתום, זה חתימה סמוך, מעין החתימה וחתימה, זה בעצם מה שמעכב. אתה יכול להוסיף מה שאתה רוצה. ראית עכשיו רמב"ם עושה את ברכת המזון? אצלכם ברכת המזון שתי דקות, לא?
כן.
הכל ממש מקוצר, מקוצר. כי זה הדבר, כל שלו הברית ותורה. תיקרא השבחים, וזהו. אז לכן זה ממש לא משנה הנוסחאות. מה שיותר חידה זה יותר ההיגועים, שזה אנחנו נצטרך שהמשיח יכריע, או שיכריע, או שיש איזה סוד של כך, כך וכך, אני לא יודע. יום אחד נבין, אבל בנוסח אשכנז הספרד, מי ששם לב רואה שיש שם פשוט כפלויות, כי פשוט היו מגיעים בצד ובסוף המדפיסים הכניסו גם אחד וגם שני. פשוט
כאילו כמו ספרד וכמו אשכנז.
כן, עשו שם, שמו הגעה על הבצד, איזה
מישהו.
כי התרגלת. יש משפטים כפולים.
איפה?
תתפלל ברד באשכנז, אז תראה.
אין ספק שהנוסח המזוקק הוא או אשכנז הקדום או ספרד או תימן. אין בזה שאלה. לא נורא, אתה רוצה להוסיף מילים? תוסיף מילים, תכפיל, אבל זה לא נוסח מזוקק. זה לא חבל. תסתכל, תראה שזה לא, זה ודאי נוסח שנגעו בו ידיים, זה לא נוסח קדום, זה לכולי אלמה. באופן רשמי זה היה כך. מה?
כן,
אבל
אם משהו יתקבל בעם ישראל, לא הולכים
עם זה? לא חיים ללכת עם זה. למה הולכת לחזור לשורש? זה לא כל כך הרבה שנים. אז כמה זמן זה נקרא לדעתך יתקבל? אם אתה יודע את נקודת היציאה, אז אם אתה לא יודע, אז יש כוח הנח ליל מישראל שמנהגם תורה. זה מתי שאתה, הלכה שרופפת בידך, הלך אחר המנהג. אבל אם אתה יודע מאיפה הנקודה התחילה, אז למה ללכת לדברים חדשים? למה ללכת לשורש?
אם אני יודע את ההלכה ויש מנהג, אף אחד
זה לא מנהג. זה מנהג שאתה יודע את התחלתו. אתה יודע שבשלב מסוים החליטו אשכנזים לקחת בגלל, למה זה התחיל הרי? כי הם רצו לכוון כוונות הארי. והיה להם נוח להתפלל נוסח ספרדי, אז שהיו יכולים להתפלל תפילו נוסח ספרדי, אז למה צריך לעשות תערובת בין הרב של החתם סופר רבי נתן אדלר, היה מתפלל נוסח ספרד, נוסח ספרדי, והחתם סופר רצה לך, הוא אמר לו לא, אני אומר אני מכוון, ומי שלא מכוון, החתם סופר כתב מאוד בהקפדה שלא יניחו את נוסח אשכנז הקדום.
רגע, אבל הרב אומר שכל פעם שיש מנהג עם ישראל, ומעיקר הדין, יש הלכה
שאומרת
אחרת, המנהג
לבטל? אם זה נגד הלכה, ודאי שלא, אבל זה נדיר שתמצא מנהג מפורש נגד הלכה ברורה. זה ברור שסוכל לנהוג. כאן מדברים נגד נוסח קדום, שברור לך שאתה יודע מתי הוא התחיל. אתה יודע, 200 שנה באו ועשו שינויים. אז למה לי ללכת לנוסח יותר מתוקן?
למרות שעכשיו
בעם
ישראל נהוג ככה?
מותר לך להמשיך. אבל להגיד מה ראו יותר לכאורה כך? אף אחד לא יגיד לך את זה, ושזה יעורר סערה גדולה. ולכן אף רב לא יגיד לך בפרסיה להגיד את זה. אני חושב שזה דבר הנכון.
נגיד לסיים את דוגמה, כפי ראש אחרי החופה.
מה זה קשור? למה אתה...
זה היה לך, זה מנהג במוכרס.
אז אם אתה... אז נהגו איזה מנהג של צניעות, אז מחייב, לא מחייב אותך, תבדוק אם זה מחייב אותך, לא מחייב אותך.
זה לא
הלכה. בסדר, אז תבדוק ותראה אם לא, אז אל תנהג את זה.
אפשר להגיד ככה, מנהגים בארץ?
זה לא מנהגים, יש כאלו ויש כאלו, בארצות הברית נוהגים אחרת, ובארץ ישראל נוהגים אחרת. אני מאמין שגם פה עצמו יש בזה כל מיני מנהגים. קשה להגיד בזה...
זה מיעוטים, רוב עם ישראל נוהג...
לא יודע, זה כבר כללי מנהגים, דת יהודית, לתת לזה תוקף של דת יהודית, זה... לא יודע. אתה רואה, כל יוצאי חוץ לארץ לא נוהגים כך.
אז מה, לשים אחרי החופה?
כן. אז איך הגענו לכל זה? אתה דיבר, הכל בעיר לך, התחלת את תיקון חצות. אז עוד פעם, אנחנו דיברנו, הגענו על אהבת השם ואהבת השכינה. אז בואו נמשיך הלאה. והנה, העירה הזאת, הכוונה, עירת הרוממות, היא מתארת את האדם מחושך חומריותו וגופניותו. הוא משרה עליו השראת השכינה. אז כמו שדיברנו מקודם, העירה הקודמת לאהבה, כי תפקידה לקרב את החומר הרחוק אל הקרבה, לתאר אותו מחושך החומריות והגופניות, וממילא משרה עליו השראת השכינה. מה זו השראת השכינה? הכוונה היא הפעולה האלוקית שפועלת באדם להשלים אותו, לזה אנחנו קוראים השראת השכינה. וכפי שיעור העירה, כן יהיה שיעור התארה, תארת החומר והשראת השכינה. ומי שמגיע להיות ירא בעירה הזאת תמיד, תהיה השכינה שורה עליו תמיד. כאן הוא רומז לעירת עירת חטא, שהיא שיוויתי השם לנגדי תמיד, אשרי אדם מפחד תמיד. ודבר זה נמצא בשלמוד במשה רבינו עליו השלום, שאמרו עליו עירה לגבי משה מילתה זאת רטאי, וכן זכה להשראת השכינה בתמידות. הגמרא במסכת ברכות שואלת, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם לעירה את הוא עירה מילתה זאת רטאי, מה זה כי אם לעירה? אומרת הגמרא, אם לגבי משה מילתה זאת רטאי, מה התשובה? מי דיבר על משה? דיברנו על משה פונה לעם ישראל, אז מה יעזור לי שמשה רבינו איזה מילתה זאת רטא? אז האגרא בידרת אליהו בדברים אומר, משה ודורו, דור המדבר שהזוהר קורא לו דור דעה, אז בשבילם זה היה מילתה זאת רטא, כי הם עומדים לפני השם, עומדו לפני גילוי שכינה, ובשבילם להגיע לעירת הרוממות זה היה דבר קל. אפשר להגיד כי אם.
מה זה אומר עדיין אלינו? לא הבנתי.
לא, הגמרא מסבירה שהפסוק נאמר לאותו הדור, שבאמת משה רבינו אומר לו, מה דורשים מכם? עירת הרוממות בשבילכם זה לא דבר, זה כי אם לעירה. והנה הדבר קשה לשאר בני אדם שישיגו כראוי, ומתכוון לעירת חטא דווקא. זה דבר מאוד קשה לחיות בעירה תמידית. אמנם כפי מה שישיג ממנה כן יהיה כוח תארתו וקדושתו, כמו שזכרנו, ובפרט בעת התעסקו במצוות ובתלמוד, שזו יראת הרוממות, שזה בשעה שאדם עושה עובד את השם, הנה היא לא תנאי הכרחי לשלמות התלמוד ההוא המצווה ההיא, וכמו שזכרנו. אז פה הרמח"ל אומר פה חידוש גדול, שמה שדיברנו בפרק הקודם לגבי תלמוד תורה, שהיראה בתלמוד עצמו זה תנאי הכרחי להשפעה האלוקית שבאה באמצעות התורה, זה הוא הדין בכל מצווה ומצווה. ההבנה הפשוטה שזה דין מיוחד בתורה, כך הבנו אז. עכשיו הוא בא ואומר, תדע לך, זה תנאי גם הוא המצווה, היא כל מצווה משלימה את האדם, השפע של השפעת המצווה לאדם זה כפי היראה, בין אם היא כפי שיעור עירה, העירה שלו עירת רוממות, עירת חטא, ככה הוא זוכה להשלמה.
רב, עירת חטא מקבילה לאהבת השכינה?
אולי, אני לא יודע, לא חשבתי על זה, אבל באמת האם זה קשור או לא קשור? ברגע זה אני לא רואה קשר, אבל צריך להתבונן בזה, אולי יש קשר.
לא,
הוא רק שאל, כי ראינו שלוש דרגות בעירה, שלוש דרגות באהבה. האם יש קשר בין הדברים?
בעת התעסקו במצוות, זה דווקא עירת הרוממות, אבל?
כן, זה הגדרה. המסילת ישרים מחלק, יראת רוממות זה בשעת העבודה, יראת חטא זה באופן תמידי. שבכל מצב שאדם עובד, עובד במלאכתו, אז גם כן הוא כל הזמן חרד. עכשיו אנחנו רואים לאהבה. ואהבה היא המדבקת ומקשרת את האדם בבורו, ומייפה כוחו, ומעתירתו עטרות גדולות. אז כאן הוא רומז לנו שכאן הוא זוכה לאתרות. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד פשוטה. מה ההבדל בין מה שהוא כתב בעירה, הוא משרה עליו השראת השכינה, לבין האתרות הגדולות שהוא זוכה באהבה? הרי זו שלמות אלוקית שחלה באדם, אז מה לי אם נקרא לה שכינה, מה לי אם נקרא לה אתרות? מה אהבה מוסיפה יותר מאשר העירה?
זה רומז למה ש... למצב שלפני חטא העגל.
הדעים. נכון, ברור שאתה צודק, אבל אי גוף אני שואל, הוא כאן אומר לנו שיש לנו כאן שני שלבים. שלב ראשון, קודם כל, העירה גורמת לנו להשראת השכינה, ואחר כך יש עוד דבקות שמעתירה אותנו עטרות גדולות.
השראת השכינה זה מה שקיים כבר.
התרה תמיד זה תוספת, בדרך תוספת, נכון, כמו הכתר שאמרתם. הכתר הוא בא תמיד לתת נשמה יתרה מבחינת קדושת היום. תמיד העניין של ההתרה זה תמיד עניין תוספת על גבי האדם. אז אתה אומר כך, אתה אומר השראת השכינה זה בעצם מצב התקין, הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך בני ישראל, וכשהאדם מכניע את עצמו ועומד לפני השם, אז יש לו בחינת השראת השכינה בתמידות, וזה לא קשור בכלל למצב אהבת השם. אדם יכול להיות במצב שהוא לא יכול לאהוב את השם עכשיו, הוא כעת תרוד במלאכת בעל הבית, הוא כעת עסוק או תרוד במיגו דגנה וגזלן, הוא לא יכול עכשיו לעסוק באהבת השם. מסכימים? אנחנו רומזים כאן לנפש החיים כנגד הטועים, שאהבת השם זה לא מצב דבקות. אהבת השם זה, סליחה, שתורה לשמה זה לא מצב דבקות. תורה לשמה עוסקים בה באופי שהתורה ציוותה, ואם עכשיו צריך ללמוד מיגו דגנה וגזלן, אי אפשר עכשיו להגיע לדבקות. אבל דבקות זה מצב של אהבת השם. לא תמיד אדם יכול להגיע למצב, לכל המצבים יחד. בדברי תורה אתה יכול להגיע למצב של השראת השכינה, אבל אתה לא יכול להגיע לאתרות של אהבת השם. זה מצב ייחודי של מתוך, אולי מתוך ואי כנגן המנגן. יש כללים מיוחדים איך אדם מגיע לדבקות של אהבת השם, ואז זה אתרה נוספת על המצב התקין, שזה נקרא דבקות יתר. והעיקר, עכשיו הוא אומר לנו מה עם ענפי האהבה, והעיקר בשמחת הלב והתלהטות הנשמה לפני בורא. הרי במסילת ישרים אומר לנו שלושה ענפי אהבה: שמחה, דבקות וקנאה. אז קנאה זה סעיף בפני עצמו, שאדם אכפת לו וכואב לו ומצטער ושמח שכבוד השם יתגדל, זה כבר ענף מסוים. אבל דבקות ושמחה זה מעצם גדר האהבה. זה אומר כך: והעיקר בשמחת הלב והתלהטות הנשמה לפני בורא. לכאורה זה שמחה ודבקות. וימסר האדם עם כל מאודו לקידוש שמו יתברך ולעשות נחת רוח לפניו. הוא כולל כאן בתוך הדברים גם עניין המסירות נפש, מה שחכמים קבעו לנו לכלול בקריאת שמע את עניין מסירות נפש. נדבר על זה בפרק הבא בעזרת השם. אז הוא אומר זה שייך לסדרי האהבה. אדם שאוהב אהבה שלמה, אז הוא גם מוכן למסור את עצמו עם כל מאודו, הכוונה עם כל מה שמאוד לו, כל מה שיקר לו, לקידוש שמו יתברך ולעשות נחת רוח לפניו. מה זה לעשות נחת רוח לפניו? הקדוש ברוך הוא צריך נחת רוח. מה? אני שאדם מברך את החבר שלו שיהיה לך נחת מהילדים, אני כועס. קיבלנו ילדים שעשו לנו נחת? קיבלנו ילדים למלא תפקיד, להיות שליחים טובים, לגדל אותם.
זה נחת.
אז מה זה קשור שיהיה לנו נחת? איזו ברכה זו שיהיה לך נחת? ברכה מקסימה. אבל אני שואל שאלה, איזה אידיאל זה? מה יקרה אם הקדוש ברוך הוא שלח לי תיק שאין בו נחת? אבל אני עושה רצון השם יותר ממי שיש לו נחת. מי שיש לו נחת, הכל עובר לידו כמו שהוא לא מרגיש. זה אתה מתכוון, שלא יהיה לך ניסיונות, אתה אומר.
זה רעש של איך ניקוח לשם.
יפה, נו, אז מה זה נחת רוח?
לא. שמסר רצונים.
אז אני שואל, אני מרצה לבשר ודם, אני תמוע עליי הברכה הזאת. אצל הקדוש ברוך הוא פי כמה תמוע, הקדוש ברוך הוא לא צריך בכלל את זולתו, אז איך אפשר להגיד לעשות נחת רוח ליוצרו? יפה. מה אתה אומר? להניח את רוחו בעולמו. נחת רוח זה לא לעשות לו רצון, אלא להניח את מגמתו בעולם. זה נקרא לעשות נחת רוח. איזה הוא חסיד המתחסד עם קונו.
ברצונו.
יפה. כן, אבל רצון אלוקי לא שהוא צריך השלמה ממך, אלא מגמתו תחול בעולם מכוחך, מצד ההשתתפות שלך.
זה להניח רוח.
כן. וזה בדיוק מה שדיברנו על אהבת השכינה. זה ממש גדר אהבת השכינה. וכבר נתבררו עניינים אלה במקומם, ואין צריך להאריך בהם. הוא התכוון למסילת ישרים. עכשיו פה נשאר לנו חלק אחרון, שאולי נשאיר אותו לשבוע הבא, כי או ביום רביעי, אם נוכל ללמוד, כי זה, אנחנו עכשיו מדברים על הנושא של אמונה וביטחון. והנה לחלק הזה מתחבר האמונה בו יתברך, ובייחוד הביטחון וכיוצא, כולם עניינים מדביקים האדם בבורא יתברך ומחזקים בו הקדושה וההארה. אז פה הרמח"ל כותב כסעיף, למה הוא מתכוון לחלק הזה? איזה חלק?
אהבת השם ויראתו.
אהבת השם ויראתו או אהבה?
אהבה.
לכאורה לאהבה.
כי מדבר על מדביקים.
מדביקים, יפה מאוד. ודיברנו שההדבקה זה קשור תמיד לסדר אהבה. אז פה אני אצטרך לנצל את ההזדמנות, אולי מי שלא נמצא איתנו ביום רביעי, להגדיר את נושא האמונה והביטחון בקצרה, ולנסות להבין למה זה קשור לעניין האהבה, מה הקשר בין אמונה ביטחון לאהבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.